ישנן כאן עכשיו שתי פסקאות, פסקה ה' ופסקה ו', שעוסקות בתקופה שאחרי התנ"ך. עם ישראל רשמית לא נמצא בהיסטוריה של העמים. אין לנו היסטוריה לאומית, לא מתפקדים כישות לאומית, החל מיציאה לגלות. ולהוציא פה ושם דברים קטנים, לאורך כל תקופת הגלות עם ישראל לא, אין לו שיג ושיח עם נושא המלחמה, אין לו צבא, הוא לא מעורב במלחמות כעם. מצד שני, תקופת הגלות, מושג המלחמה ממשיך, המלחמות ממשיכות להתנהל בעולם, מלחמות בין העמים. והשאלה האם המלחמות בין העמים השונות שמתרחשות בכל תקופת הגלות, האם היא קשורה אלינו? האם יש לנו, זה קשור אלינו באיזושהי צורה? תפיסה של הרב, שכל ההיסטוריה קשורה לעם ישראל. כל מה שקורה בכל מקום בעולם קשור תמיד לעם ישראל. אנחנו לב באיברים, אנחנו מוח של כל האיברים, אנחנו מרכז האנושות. ולכן גם בעידן שבו נראה שעם ישראל רשמית כלפי חוץ לא מעורב בכלל, לא קשור בכלל לכל ההתרחשויות בין העמים, צריך לדעת שמאחורי הקלעים הרבה תופעות שקורות באנושות קשורות מאחורי הקלעים למה שקורה לנו, או קשורות למצבנו. והרב ינתח איך סוגיית המלחמה בין העמים בזמן שאנחנו בגלות גם היא בעצם מושפעת ממה שקורה לנו, מהמצב של עם ישראל. הצד הראשון זה סעיף A, הכבישה המוסרית שעל פי התרבות החולונית ששלטה הרבה על העמים העיקה על ליבם, והרבה מידות רעות, חוליים וקצפונות נצברו במעמקי נשמותיהם, והם יוצאים מחרצובותיהם על ידי המלחמות רבות הדמים וגדולות האכזריות הנאותה יותר לטבעם הבלתי מזוקק עדיין כעת. הרב פה מקצר פסקה קצרה בדברי תורה עשירים במקום אחר, במקומות אחרים הוא מעריך, ולפי המקורות האחרים ננסה להשלים את התמונה שהרב פה מקצר בה. כשאנחנו מסתכלים על תקופת ימי בין הביניים, אנחנו רואים תקופה שבה יש מלחמות, אבל לא רק מלחמות. מלחמות, כמו שמתואר כאן, רבות דמים וגדולות אכזריות. שקורה היסטוריה של אירופה בימי הביניים, רואה מלחמות שהן כבר לא מלחמות בין עמים על שטח. יש פשוט תאוות שפיכות דמים ענקית. העולם עסוק במלחמה בצורה נוראית. כנופיות, אבירים, מסעות צלב, מלחמות שלא נגמרות בין עמים, מלחמת 100 שנים, מלחמת 70 שנה, מלחמות שלא מפסיקות. האנושות כל הזמן עסוקה במלחמות, מלחמות מאוד מאוד עם המון שפיכות דמים, מספרים מאוד קשים. המון תיאורים של הרג, ולכאורה אנחנו מדברים על אירופה שהיא אירופה נוצרית, אירופה שדווקא חרתה על דגלה דת שאומרת שיש בעולם חסד ויש בעולם אהבה ויש בעולם רחמים. זו אותה דת שהיללה מאוד משפטים של ויתור ובטרנות והרמון. כל הדת הנוצרית בנויה על הרחמים של האחד לשני וההטבה, ועוד המון המון ביטויים מאוד מאוד גדולים של לב טוב. איך פתאום באירופה הנוצרית שבנויה על כל כך יסודות כאלו של חסד ולכאורה ונדיבות, איך שמה דווקא אנחנו רואים את המלחמות הכי אכזריות, הכי קשות, בגרמניה, באנגליה, בצרפת, במקומות כאלו, בספרד, מלחמות נוראיות. נצרף לזה עוד את המלחמות הבין דתיות בין המוסלמים לנוצרים, מלחמות מאוד קשות, מאוד אכזריות. ומה אתה רוצה? אתם כולכם הרי בעד דברים מוסריים וערכיים, אתם כולכם יונקים מעולם שהוא לא אלילי. איך הגעתם לשם? איך האנושות הגיעה למצב כל כך רווי ימי הביניים, תקופה כל כך אכזרית, כל כך נוראית מבחינת מלחמות? איך האנושות הגיעה לשם? במקומות אחרים הרב יטען שדווקא העובדה שעם ישראל יצא לגלות והיציאה לגלות אפשרה מפגש בין ערכים ישראלים לערכים של אומות העולם. דווקא העובדה שעם ישראל נמצא בירידה החל מסוף בית שני, זה אפשר לאומות העולם לקחת מאיתנו תכנים של התנ״ך ושל חז״ל. ודווקא בגלל שאנחנו בירידה וזה מאפשר להם לקחת ערכים, זה גם מסבך מאוד את העניינים. כי הם לוקחים את הערכים בצורה שלא מתאימה להם לאומות העולם, בצורה מעוותת, בצורה מצומקת, בצורה לא נכונה, כי מאיכן הם שואבים את הערכים? ממצב ירוד של עם ישראל. נראה על זה שני מקורות עיקרים בכתבי הרב. מקור אחד באורות במהלך האידאות, אפשר לפתוח בעמוד קוף י' ד'. במהלך האידאות הרב סוקר את ההיסטוריה של היחסים בין החיים הלאומיים לבין החיים הרוחניים דתיים. ישנם שתי אידאות, אידאה לאומית ואידאה אלוקית. הפרק החמישי עוסק בכמה נושאים, בית שני, האידאה הדתית והמצב הישראלי ויחוסו לאנושות. זאת אומרת, זה שעם ישראל נמצא בירידה, איך זה משפיע על האנושות? בסוף עמוד קוף י' א' מתוארת הירידה הרוחנית של עם ישראל, שכבר אין חיי גודל רוחניים, חיי התלהבות של אהבה ואמונה גדולה, אין חיים לאומיים פורחים. ואז בסוף, בתחילת עמוד קוף י' ב', חשכת חורבן הבית הראשון וסילוק השכינה העליונה, האידאה האלוקית, מלהתגלות באוצר החיים של האומה, זה ירד ירידה, ירד כל מיני תהליכים של ירידה. ואז הוא נראה את כל, לא נקרא את הכל, אבל מתוארת פה ירידה רוחנית. ואז נמשיך לעמוד קוף י' ד'. אחרי הירידה הזאת העמים מנסים להיות מושפעים מאיתנו. אז הוא כותב ככה בתחילת עמוד קוף י' ד', בשעה שניצוצי תורת החיים של היהדות שנטולים מבית חייהם, אנחנו לא חיים את החיים שעם ישראל אמור לחיות, אנחנו בלי גדלות של אומה, בלי השראת שכינה, בלי הגודל של עם ישראל, אבל לוקחים מאיתנו ניצוצות, לוקחים מאיתנו כל מיני ערכים, כל מיני נקודות של מהתורה. זה נהפך אצל העמים לזוועה ופלצות. זה נהפך לדבר סותר את החיים. למוסר של מבקשי מוות, זאת אומרת המוסריות נתפסת אצל אומות העולם כמשהו שהוא סותר את החיים, עוין את החיים, אויב של החיים. הדבקים בקברים, זאת אומרת המוסריות מזוהה עם סוג של חידלון, של שנאת חיים אפילו, של ככל שאתה פחות חי ורני אז אתה כאילו אתה יותר קדוש ויותר עליון ומוסרי, בצורה של חושך וכדרות נפש, עד כדי מצב של פנאטיות גסה ואחורה, ייאוש ופסימיות. ואז נשאר רגש דתי בפסקה הבאה, רגש דתי לבדו, שמוריד את כל הגבורה העליונה האידיאלית של נשמת אדם 10 מעלות בשפל, חדל הססון הפנימי, אפסה העוצמה הרוחנית העליונה, כל העוצמות הרוחניות ירדו, 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 ובסופו של דבר זה יוצר שהעולם הדתי, כפי שאומות העולם קולטים אותו, קולטים אותו בצורה של משהו חשוך, משהו עם שנאת חיים, משהו שלא משתלב עם החיים, משהו מצומק. במקום אחר הוא גם מרחיב בזה, בעדר היקר. עדר היקר זה ספר שהוא כתב לזכרו של האדרת, חותנו הראשון, אליהו דוד רבינוביץ' תאומים, ושם יש לו מערכה שלמה על נושא אהבת השם, סוגיה מאוד ארוכה בעדר היקר, מערכה מאוד נפלאה על המושג הזה שנקרא אהבת השם, ושם הוא כותב שאחרי שנחרב המקדש, מאז שעבד כוח החיים של האהבה, מיום שחרב בית המקדש, אז בעצם אין יותר אהבת השם. ואז הוא כותב כך, אילו הייתה השפעה של עם ישראל, השפעה דתית, בזמן שהאומה חיה חיים מלאים, עם הזמן שבו היינו משפיעים על אומות העולם, והם היו לוקחים מאיתנו ערכי דת, בזמן שהאומה חיה חיים טבעיים, אז התכונה הדתית של אומות העולם לא הייתה נראית כמו שהיא נראית היום. איך היא נראית היום? בגלל שאומות העולם לקחו מאיתנו מושגי דת בזמן שאנחנו ירדנו, ואנחנו כבר לא חיים חיי אהבה גדולה, לאהבת השם, אהבת העולם, אז מה שיש היום, שהתכונה הדתית של אומות העולם היא צורה חשוכה ועצובה, שמצמקת את החיים ומקצרת את הנפש. וזה גורר מידות רעות של כדרות נפש ויצבון רוח שמתעטף בלבוש של קדושה ואלוקות. כל זה תיאור של ההשפעות הדתיות של התנ"ך, של המוסר הישראלי על אומות העולם במצב של ירידה של עם ישראל. מה שגורם לכך שאומות העולם לוקחים את נושא המוסר בצורה של מריבה עם החיים, עוינת את החיים. מוסריות דתיות זה אומר שנאת חיים, זה אומר מאבק עם הרגשות, זה אומר כמה שיות פחות שמחה, כמה שפחות ססון, עצבות, כדרות ועוד עוד הרבה מושגים. עד כדי כך שהוא אומר שהדת הכללית התקבלה בעמים בצוויון רועד וחלש שאינו מתגבל, לא מתחבר יפה במרחב החיים, אלא הוא רק בצורה של נזירות חשוכה, שאינה הולכת עם החיים, ועל כן כך זה נראה, כך נראית הדתיות, הוא אומר, תרדמה, אימה וחשיכה, אין חיים, אין שמחה, אין הוד ואין תפארת. כל זה בגללנו. ועדר היקר עמוד למד א' למד ב'. זאת אומרת שבגללנו במרכאות, בגלל שאנחנו ירדנו, ואנחנו לא חיים חיים מלאים, חיים בריאים, חיים של אומה, חיים שמחים, והגויים עכשיו לוקחים מאיתנו תכנים, אז הם לוקחים את זה בצורה מאוד מעוותת. הם מתפעלים מהתנ"ך, מהמוסר, מדברים מאוד יפים, אבל בצורה כזאת שלא מסתדרת, לא מתבררת, איך זה הולך עם אהבת החיים. זאת אומרת, נוצר מצב שהמוסר הוא מוסר לא טבעי. המוסר הוא נתפס כאויב החיים, כמפריע לחיים. ובסופו של יום יש לזה מחיר. אז נחזור עכשיו לפסקה שלנו וננסה ללמוד אותה. יש פה כבישה מוסרית. מה זה כבישה? אנחנו יודעים שכובש, כובש זה דבר לא טבעי. כשאתה כובש זה כאילו אתה צריך להילחם. יש פה כבישה מוסרית. זאת אומרת, מאמץ מוסרי שהוא כולו לא טבעי, שהוא כולו מלחמתי, עוין, תוקף את החיים, כבישה של מוסר על פי תרבות חולונית. זאת אומרת, התרבות, החיים עצמם, הם נשארו חיי חול. אתה לא קידשו את החיים, החיים לא התרוממו, נשארו חיי חול עם תרבות של חול. אתה מנסה בכוח לקחת חיים של חול, שהם נשארים חיים של חול, ולהכניס להם בכוח כל מיני מושגים של מוסר שהוא בלי הדרכה איך עושים את זה. בלי תורה, בלי מצוות, בלי כל החוכמת ישראל. אז זה נהיה מלאכותי. זה נהיה לא טבעי, ובסופו של דבר יש פה איזה סיר לחץ. אתה מנסה להיכנס, האנושות המתורבתת, האירופאית בעיקר, מנסה להכניס את עצמה למושגים, מוסרים שבאמת היא לא יכולה להיכנס אליהם. להגיד לאדם שהוא לא חינך את עצמו לפי מסילת ישרים, או לחברה שלא בנתה את עצמה לפי מסילת ישרים, תגיש את הלחי השנייה, זה לא טבעי. הוא עדיין יש לו מלא גאווה, ומלא יצרים, ומלא כבוד. לא יודע איך מתקנים את זה, לא יודע איך מטפלים בזה. עכשיו אתה אומר לו, תגיש את הלחי השנייה. אז הוא רב עם עצמו, הוא מנסה בכוח להיות משהו שהוא לא. או תגיד לו שהאידיאל זה להיות נזיר פרוש, והוא בכלל הוא מלא תאוות, אז מה האידיאל להיות נזיר פרוש? אז הוא כל הזמן מרגיש שהוא בחטא, כל הזמן מרגיש שהוא לא בסדר. שאם הוא שמח בחיים, אז זה לא בסדר שבעצם שמח בחיים, זה לא טוב. אז כל הזמן הוא כועס על עצמו, ורב עם עצמו, ושונא את עצמו. זה יוצר לאט לאט מצוקה, מועקה. זה שולט הרבה על העמים, כל העמים שניסו לקחת מאיתנו ערכים מוסריים מהתנך, מחזל, בצורה לא נכונה, בצורה לא מאוזנת, לא מתאימה להם. בסופו של דבר הכבישה המוסרית העיקה על ליבם, זה יוצר מועקה. והמועקה הזאת מולידה לאט לאט כעס תת קרקעי על כל העולם המוסרי. בתת הכרה בעצם יש שנאה למוסר, כעס על המוסר. בתוך בפנים, לא יודעים איך להגיד, אבל בעצם מאוד מאוד מעצבן אותם העולם המוסרי, כי הוא מכניס את האנושות לאיזה סיר, ללחץ, לאיזה תבניות שלא יודעים איך, אי אפשר לחיות את זה. אז רשמית, אסור להגיד כלום. רשמית, יש פה כנסייה, ויש ערכים, והכל צריך כולם, ומעריצים את הנזירים וכולי, רשמית, הכל. אבל בפנים, מאחורי הקלעים, יש בעצם שנאה לזה ובוז לזה. רק לא מעיזים לומר את זה. זה מעצבן, זה מקומם, זה מפריע. זה הורס את שמחת החיים. לאט לאט מתפתחות מידות רעות. שלא מטופלות. מידות של חולאים וקצפונות. יש כעס, קצף. וזה נצבר בתהליך שהוא לא רק תהליך של בן אדם בודד, זה תהליכים חברתיים, תהליכים של עמים, תהליכים היסטוריים, אנושות, חלקים, מיליונים של אנשים שאתה מכניס אותם למיטת סדום לא מתאימה להם. אתה מכניס חרבה, מכניס מערכות שלמות לתנאים לא תנאים, לא מתאימים. לאט לאט יוצרת הצטברות במעמקי הנשמות, הצטברות של כעסים, הצטברות של שנאה, של עוינות, שבעצם אתה כועס על עצמך, אתה כועס על הדת, אתה כועס על המוסר, אתה כועס על אלוקים, אתה כועס על כל מה שלא, אתה לא יודע מה לעשות עם הכעס הזה, אתה שונא בעצם, אבל אתה אסור לך. אז זה בסוף זה מתפוצץ, זה יוצא מחרצובותיהם. חרצובות זה הנדן של החרב, מה שמחזיק את החרב. אז פתאום החרב פתאום נשלפת, ופתאום הכל מה שהצטבר בפנים פתאום מתפרץ החוצה, ואז הוא מתפרץ בצורה מאוד 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 נוראית. כי כשהוא מתפרץ, אז הוא מתפרץ. ואז את כל הכעסים ואת כל המצוקות הפנימיות, הכל נשפח על היריב, על האויב. רק נשים איזה כיסוי גם. אוקיי, זה בשם הצלב, בשם הדת, בשם לא יודע מה. אבל בעצם זה, בעצם המלחמות שעכשיו מתרחשות פעם ב, מתרחשות הרבה, הן בעצם איזה מין ביב שופכים שאליו כל הכעסים וכל התסכולים וכל המועקות החברתיות נשפחות לשם. הכל מתנקז לשם. זאת אומרת שהגיבורי התרבות הם אלה שהורגים יותר. כי הם בעצם משחררים. הם נותנים שחרור לכולם, כולם בעצם דרכם מחליטים להשתחרר. צריכים לזכור, באירופה של ימי הביניים, מי שהיה בתפקיד יותר חשוב בחברה, הוא היה בעצם יותר ויותר עסוק בחרב כל היום. אתה הולך ככה. ככל שהמדרגה החברתית שלך הייתה יותר גבוהה, אתה בעצם רוב היום עסוק באימונים צבאיים. ככה זה הבימה הביניים. אנשים שהם בתחתית החברה לא ראו חרב. ככל שאתה יותר אציל, שייך למעמד האצולה, בימה הביניים מי שייך למעמד האצולה, כל היום מתאמן. כל היום במלחמות בדוקרב, ובסוסים, ושריון, ואבירים, זה היה המעמד. זאת אומרת שבעצם האנשים האלו הם הגיבורים התרבותיים. למה? הם בעצם מגשים את החלום שכולנו רוצים. כולם, בעצם החלום של כולם זה לשלוף את החרב. רק לא כל אחד יכול. אז מי הגיבור התרבות? מי האנשים, את מי כולם מעריצים? את מי ששולף חרב והורג. את מי שדוהר מהר על סוס ובתוך כדי דהירה הורג את זה שמולו. כל הזמן דוקרב, כל הזמן, היו מתאמנים, האצילים זה מה שעושים כל היום. זאת אומרת, הם יכולים להרשות לעצמם את מה שבעצם כולם היו רוצים. וסביב זה שירים, כל ימי הביניים מלאים שירים, וספרות, ומחזות, וכל הכל סובב סביב זה. ההרצה לשולף החרב, ההרצה למי שדוהר על הסוס ודוקר עם הכידון שלו את מי שמולו. למה זה? זה בשם הצלב, כמובן על כולם, לכל המגינים שלהם יש צלב, לכולם צלב. זאת אומרת, מרוב מוסריות לא נכונה, נמצאה התפרצות כזאת מכוערת. זה מלחמות רבות דמים. מה שמאפיין את המלחמות האלו, זה לא שיש פה עם מול עם. זה לא נושא לאומי, אלא נושא הוא לשפוך דם. זה לא מלחמות אתה לא יכול להסביר למה בעצם, אין פה איזה סכסוך אמיתי. זה רק סיבה. מחפשים כל דבר בשביל לעשות קרב עליו. כל הזמן עושים קרבות. כל הזמן נלחמים כי יש איזו אנרגיה שצריך לשחרר אותה. עכשיו, היסטוריונים אומרים את זה גם. זה לא המצאה של הרב קוק, היסטוריונים אומרים את זה. כל הזמן היה שם איזה משהו, צריך לשחרר אותו. כל הזמן. היו לוקחים חיילים משוחררים, כשהייתה נגמרת מלחמה, אז היו משחררים חיילים. לא, כבר לא צריך. מה החיילים המשוחררים הולכים לעשות? שודדים. כל אירופה, בימי הביניים, כולם היו שודדים. מה זה שודדים? כל מי שהיה חייל במיל, היה הולך נהיה להיות שודד. כל אירופה הייתה ככה. אז מה עושים עם שודדים? בכנופיות. אז כל המדינות היו בשיתוף פעולה עם שודדים, כנופיות שודדים. כל המלאכים, כולם עבדו איתם ביחד. זה אירופה. ככה היה, ככה כולם חיו. והם הגיבורים, האנשים הכי גיבורים, הכי נערצים, באירופה זה שודדים. למשל בבריטניה היה השודד ים הרשמי של בריטניה, הוא גיבור לאומי בריטי. עד היום הזה אחד הגיבורים הלאומיים הבריטים זה שודד ים. כולם מעריצים אותו. כי זה אנשים, הם שולפי החרב המהירים, הסייפנים. מה זה? זה בגלל המצב הרקוב. למה? כי טבעם הוא בלתי מזוקק עדיין. באמת הם לא למדו לזקק את הטבע. הם לא תקנו את הנפש, הם לא תקנו את האישיות. אין תורה, אין מצוות. זה בצורה מלאכותית, זה בכאילו. אז המצב מעוות. כך הוא כותב גם באורות, בהמשך הספר, עמוד כף ג' לא, בעצם אולי אפי עדיף כף א'. סוף סעיף ג'. אמינות בכתבי הרב זה נצרות. הפקירה את המשפט. מה זה משפט? בסדר, תורה, מצוות, לא עסקו בזה. ניסו בצורה מלאכותית להלביש. תקעה עצמה במידת רחמים וחסד מדומה. בצורה מלאכותית, אתה צריך להיות מלא חסדים ורחמים. איך מגיעים לשם? אין שיטה. לקחו את הרעיונות מהתנך, רק את מוסר הנביאים, לקחו את החזון של ישעיהו של זה, בוא נהיה כאלו. איך מגיעים לשם? לא כתוב. זה נוטל את יסוד העולם והורס אותו. וככה יוצא שדווקא מתוך הכירת יסוד המשפט, בגלל שאין משפט, אין באמת זיקוק אמיתי של החיים, לא באמת תקנו אותם, אז תופסת אותה רשעה יותר מגושן. בסוף נופלים ברשע יותר גדול. כי אם אתה מדמיין שאתה בעולם של חסד ואתה לא, אז בסוף הדמיון הזה מכניס אותך לסחרור, למצב כל כך לא נורמלי, שאתה בסוף נהיה רשע. בא בזוהמה לחדור במשפט הפרטי, חודרת בהתפשטות גדולה לנפשות עמים, זה חודר גם למישור הלאומי, ובזה מתייסד יסוד שנאת לאומים, נוצר כל הזמן שנאה בין העמים, ועומק רעה של טומאת שפיכות דמים. הנה אותו דבר, שפיכות דמים מאוד 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 גדולה. למה? בגלל מידת רחמים וחסד מדומה, שהיא לא באמת מתקנת את החיים. זאת אומרת שלמרות ש... כן, סליחה. כן, כי העולם מתפכח מזה באיזשהו שלב. העולם נמאס לו. אז הם עזבו את הרנסנס הגיע. רנסנס אמר, עזבו, אנחנו עדיין מספיק עם העיוותים המוסר. לא רוצים את המוסר הנוצרי. בעלתו המוסר הנוצרי. חזרה לחיים, ליופי של החיים, לאהבת החיים, לדברים מאוד... וכן הלאה, ואחר כך המאה ה-18 בכלל, אין כלום, שום מהדת, נגמר. אז כי עזיבת הדת, כי הדת הנוצרית, זה היה אומר להרוס את העולם, להרוס את הנפש, להרוס את החיים. אז הרנסנס זה לעזוב את זה. מתעסקים באומנות, מתעסקים בתיאטרון, בשירה, בלי... אז לאט לאט כל המישור הזה נחלש. כן? אז זה אחרי שעזיבת הנצרות. זה כבר תהליך ארוך. אבל אנחנו רואים תופעה בימי הביניים של שפיכות דמים נוראית. לחמות מאוד אכזריות. כי היה מצב מעוות. גם בעיקר בנצרות, גם קצת באסלאם. אנחנו רואים התפרצויות מאוד פנאטיות של אסלאם. אסלאם מאוד, מאוד מרושע. בסדר, אתה דתי קיצוני, למה ההרג הזה הורגים כל כך הרבה? זה גם, זה לוקחים ערכים, האסלאם לקח כמה ערכים, בלי, לא יודע מה לעשות איתם יותר מדי, כמה עקרונות, זה יצר טירוף כזה, טירוף חברתי, נפשי. אז הרב פה מותח קו כזה, קו מאוד עדין, מאוד רוחני, שבעצם אומר שהכל באשמתנו. זאת אומרת שגם כל מה שקורה בעולם, כל השפיכות דמים, זה קשור אלינו. זה בגלל שלקחו את התנ"ך, לקחו מעם ישראל דברים שלא בזמן ולא בצורה הנכונה. אז בעצם כל ההיסטוריה קשורה אלינו. הכל קשור אלינו, הכל קשור לעם ישראל. כן, זה חלק מהדת להרוג. גם אצל הנצרות זה חלק מהדת להרוג. הם הרגו לא פחות. על מי הרג שם? זה היה ספסוף. לא יודע מה, האבירים לחמו כל היום, עכשיו הספסוף חיכה, מתי תורי, אז נתנו להם פעם בכמה זמן איזה, פתאום איזה, להתפרץ איזה פוגרום על היהודים, על הזה.
אסלאם
לבאום? מה?
אסלאם לבאום?
כן, כן. עד היום. הם עדיין מאמינים. הנוצרים כבר הפסיקו להאמין מזמן. הם עדיין מאמינים. המוסלמים עדיין מאמינים, יש להם בעיה. הנצרות כבר ברנסנס עזבה את ה... אנשים רשמית נוצרים, כן, אבל זה לא קשור לחיים. אחר כך בכלל הרפורמה, זה כבר לא משמעותי. האסלאם עדיין הם עדיין מחזיקים מזה, עדיין בטעותם. הם עכשיו מתחילים להבין שיש פה בעיה, אבל הם לא יוצאים ממנה, הם מחליפים כל הזמן פרה בחמור, הם לא מתקדמים. באמת מסכנים. טוב, עד שיתפקחו.
הרב כאן משתמש בביטוי נשמה ביחס לגויים.
כן, נשמה, הכוחות החיים של העם. הכוחות החיים. טוב, ענה, משהו, פה נשמה, מה שיצאנו, תת מודע.
אבל זה לא הנקודה התיאורית.
כן, הוא לא מדבר מצד. נשמותיהם זה התת מודע. מה שתת... תת קרקעי כזה, מאחורי הקלעים. במעמקי, מאחורי הקלעים, יש פה זה תהליך תת מודע שהדחקה, מה שהפסיכולוגיה תקרא הדחקה, הדחקה של חברה, הדחקה של עם, ולאט לאט בסוף זה מתפרץ.
הקורס זאת הבחנה בנפש
רוח
נשמה
בפסקאות? לא, לא תמיד. לפעמים. הוא לא מחויב לזה. לפעמים הוא מדייק, אבל הוא לא תמיד מחויב. תראה, יש מקומות שהוא כותב. תראה, למשל ב... אתן לך דוגמה. עמוד סמך ג' לדוגמה. הוא כותב זוהמה נשמתית. איך יכול להיות זוהמה נשמתית? נשמה וזוהמה, נשמה טהורה. כוונה פה, שוב, התת הכרה, תת מודע. לפעמים הוא מדייק, לא תמיד, לפעמים לא.
אפשר להסביר שדווקא כשעם ישראל רוצה לגלות, רק אז אומות עולם מתחילים דברים.
נכון, ככה הוא כותב, הוא כותב את זה במקום אחר, בגנזי ראייה, אתה מכיר את זה? יצא פעם מגנזי ראייה. עכשיו זה, אני חושב זה נמצא, הוציאו על החגים, לפי חגים מאורות הראייה, על חגים. אז במאורות הראייה על פורים. תוך מאורות הראייה על פורים, אז יש שם קטע מכתב יד, ושם הוא מסביר שדווקא בגלל שעם ישראל הייתה לו נבואה בהשראת שכינה, אז הגויים הרגישו שהם לא, הם לא מתקשרים איתם. מצב הזה, כאילו, אין מה לדבר איתם. ודווקא כשעם ישראל ירידה, אין נביאים, אין השראת שכינה, אז פתאום זה נראה שאנחנו, שאומות העולם ואנחנו מדברים באותה שפה. אז זה התחיל עם היוונים, מחר אנחנו נצום על זה. שאחד הסיבות לצום זה תרגום התורה ליוונית. דת מלך יוון, מחר נגיד בפיוט, מלך יוון, אינסני לכתוב דת יוונית. פתאום רוצים לתרגם את התורה ליוונית. זאת התחושה שהם איתנו, הם אותו דבר. ובצדוק אומר, כן, כשהיו נביאים בישראל, אז בכלל מה מתווכח איתנו? אבל כשהסתלקה הנבואה, אז פתאום באים הפילוסופים היוונים ומתחילים להתווכח. אז אלכסנדר מוקדון נפגש עם שמעון הצדיק, אז זה פתאום יש שכל מול שכל. ואז מתחיל כל התחושה הזאת שלהם שהם יכולים לקחת. זה כבר לא איזה משהו עליון נבדל. אז זה אשליה.
ידיעה שנגיע למצב שאנחנו כן ברמה גבוהה ועדיין...
כן, שמשפיעים, כן.
המלחמות האלה מה היו פורקן כאילו?
כן, בדיוק, פורקן. זה הגדרה המצוינת, פורקן. פורקן של משהו שנדחק הרבה זמן, מתפרץ, מתפוצץ. כעס וחוסר, לא מוצאים את עצמם, ומתחים, מתח פסיכולוגי של עם, של אנושות.
הם ידעו שזה לא מוסר.
לחץ לא טבעי, זה לא בחירי בכלל. אני מתאר פה איזה... פרצות שהיא מעבר לבחירה. אפילו זה התאפיין גם שהיו מלחמות בתוך העמים גם. היו בתוך ימי הביניים תופעות שבתוך העם עצמו שחטו אחד את השני. אבל שחטו. זאת אומרת, המלחמות שם זה לא, זה שוחטים. זה קשה להאמין. זה בתוך העם. כן.
למה היא לשם הדת? כאילו הדת היא...
כן, אבל היא מרחמת, וזה לא טבעי לרחם. או איך מגיעים לרחמים? מה? כן, אבל יש בסוף אתה שונא, אתה כועס על הדת, אתה לא יכול להגיד את זה רשמית. כי היא הכניסה אותך לבוץ הזה, ושאתה לא יודע איך לצאת ממנו. אז אתה בעצם כועס עליה, רק אסור לכעוס על הדת, אתה כועס על מישהו אחר. לפעמים אתה רואה אצל ילדים, ילד שעשו לו עוול, נגיד בא איזה ילד גדול, הרביץ לו. והוא כועס עליו נורא נורא, והוא לא יכול להחזיר לו, כי הוא גדול, נכון? אז מה הוא עושה? חפש איזה ילד קטן להרביץ לו. אתה מכיר את זה? מוציא את העצבים על איזה ילד אחר. הוא לא אשם. אבל הוא כועס על הגדול, אבל אין לו מה לעשות עם הכעס הזה, אז הוא מוציא את זה. אז אסור לכעוס על הכנסת. היו בודדים שכן. היו תמיד בשוליים כאלו שכעסו רשמית על הדת. אבל הם לא, הם היו בשוליים. רשמית אסור לכעוס על הדת. רשמית הדת, זה אסור, זה הקודש, זה האלוקים, אסור לך להסתבך. עם הכמרים, מי שמסתבך עם הכומר, עם הנזיר, זה אין עולם הבא. אף אחד לא יסתבך איתם. אז רשמית כולם דתיים, על הכנסייה אסור להגיד כלום, אבל בעצם זה שונאים אותה. שונאים אותה בפנים. כי להיות דתי בימי הביניים, זה אומר להפסיק לחשוב. חד משמעית, להפסיק לחשוב. לא להרגיש, להיות דתי בימי הביניים זה אומר שאסור לשמוח בחיים, שזה שיש לך משפחה זה בגלל שאתה מתואב, מי שיש לו משפחה בעצם הוא במצב, הוא לא נורמלי, זאת אומרת הוא מושחת, הוא שרוי בחטא. זה מצב לא עקום. אם אתה לא הולך למנזר ואתה מרוויח את לחמך, אז אתה כבר פחות. כבר צריך להרגיש שאתה נחות. זה קשה לך, לאורך זמן, זה בסוף מציק. אתה חי חיים, כל הזמן אתה יודע שאתה לא בסדר, כל הזמן אתה אשם, אתה חוטא, אתה גרוע. ברשמית אסור להגיד כלום. אז זה בסוף מתפרץ. תראה, הרב מאוד 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 ממעט מאוד לדבר על המוסלמים. הוא דיבר עליהם מעט מאוד, אולי בשתיים, שלוש מקומות, לא הרבה. כי עדיין ההיסטוריה המרכזית של אירופה זה השפעה של הנוצרים. אני חושב שגם כשלאסלאם לא היה בתמונה זה היה נורא. אבל אתה צודק שגם שם, גם האסלאם יש מה לעשות חשבון. גם אותו דבר. זה לא טבעי להם, זה לא טבעי בכלל. להשתחוות חמש פעמים ביום ולהגיד אני אפס, אני כלום. האסלאם מקדש, כבר אלף שנים מקדש את הטיפשות. מקדש את הטיפשות. ככל שאתה יותר טיפש, אתה יותר טוב. מקדש את זה. מקדש את הבערות. כבר אלף שנים. הפעם זה לא, הערבים היו חכמים פעם. הם היו מדענים, פילוסופים. כבר אלף שנים האסלאם מקדש, ככל שאתה יותר שוטה, יותר שאתה יותר טיפש, יותר טוב. כי מוחמד היה כזה. יותר מכנע לאל, ואתה כלום, יותר טוב. בסוף, יש לזה, זה לא נורמלי, זה יותר כעס. עוד לא הציעו להם אלטרנטיבה יותר טובה, כנראה. בסוף, זה מצב לא טבעי, לא נורמלי. אתה חמש פעמים ביום אומר לעצמך, אני אפס. אני כלום. הוא גדול, הוא ענק. בסדר? ומה הוא אומר לי? אני לא יודע מה הוא אומר לי. רק יודע שהוא מאוד מאוד גדול ואני כזה קטן. ומה עושים עם זה אבל? הרב קוק קורא לזה שממה מדברית, כך הוא קורא לזה, בישראל. אתה רק אומר על עצמה, אני קטן, הוא ענק, ואני לא יודע מה עושים עם זה עכשיו בחיים. אז אם אתה לוקח את זה ברצינות ללב, זה בסוף יוצא איזה ריק, איזה מצוקה. אלוקים עושה מה שהוא רוצה בעולם. והוא לא חש, הוא לא מתחשב, הוא עושה מה שהוא רוצה. אז זה גורם, זה לא משנה מה אני אבחר, זה לא משנה מה אני אתכנן, הוא פה עושה מה שהוא רוצה. זה מוליד זלזול בעצמך, כי זה לא משנה מה תעשה. אלוקים פה, אלא כבר יכול לעשות זה, הכל, הוא מולגן פה את הכל. ותפיסה מוסלמית מאוד חזקה, שאין לאדם כמעט שום משמעות, שום השפעה פה בעולם. אז אתה כל כך מזלזל באדם, ומקטין אותו. אז הוא כועס, הוא עצבני, הוא שונא, הוא לא אוהב. הדת המוסלמית, אין בה אהבה היום, מלאה שנאה. כן, יש מחקרים על זה. יש סוציולוג ערבי שעשה מחקר בארץ. קודם כל, השותפות שלהם בתאונות דרכים היא בעשרות אחוזים יותר גדולה מהמספר שלהם באוכלוסייה, או מדינת ישראל. וסוציולוג ערבי כתב מחקר ומוכיח שהכל בגלל השפעה הדתית. שהכל ממנו, אז אני מסיר אחריות. אז זה מוליד רפיון, חוסר מה... ככה, אתה מכיר את הכבישים פה בחיים. אתה יודע כמה פעמים בשנה קורה במגזר הערבי שבעל משפחה, אבא או אמא, עושים רוורס והורגים את הילד שלהם? זה קורה כמה פעמים בשנה במגזר הערבי, זה דבר לא נתפס. הולכים לרוורס, הילד שלהם שיחק מאחורה והם דרסו אותו. איך זה קורה דבר כזה? זה קורה מלא. למה? זה כזה... אתה כזה כלום, אתה כזה חסר אונים, אתה כזה חסר משמעות. אז אתה לא שם לב, אתה לא אחראי, זה לא משנה, בין כל הכל זה. בסוף זה מוליד צינה, זה מוליד מריאות. זה מוליד אנשים לא שמחים. אנשים לא בלי חופש, בלי אהבה למציאות. אין טעם בחוכמה, אין חוכמה. עכשיו, כבר אלף שנים אין שום חוכמה. כן, זה לא, זה לא נתפס, זה אלף שנים, חכם, חוכמה אחת יש שם. נכון, זה אשליה. זה אשליה, זה כוח של אשליה, זה כוח שהוא דמיון כולו, דמיון שכאילו, בגלל שאתה כל כך, אין לך כלום, אז אתה מדמיין, אז בדמיונות שם אתה, אז הם מעריצים, יצא לך הדין עד היום. זה כלום, זה שום דבר. את מי מעריצים המוסלמים? עד היום, את מי מעריצים? את מי ששלף חרב, עד היום הם מעריצים את בעלי החרב. מה שאירופה פעם הריצה, אירופה נגמלה מזה, הם עדיין שם. הם מעריצים את שולפי החרבות, את הג'יה, זה מטופש. אבל כל זה, בגלל שהם לקחו מאיתנו דברים בצורה לא נכונה, בצורה מעוותת.
כן,
אפשר להגיד שאנחנו
כל מיני דברים
שלך,
אפילו גם
קצת כאלה? כן. הרוב המשפטים
של הרב אומר, רשמים טוב.
כן, אנחנו אשמים.
כשהעולם היה עובד
אלילים,
זה היה יותר טוב?
מה זה יותר טוב? הרי למדנו את זה בפסקה ב', נכון? שבעולם הייתה מלחמה נחוצה. באיזה מובן מלחמה נחוצה? אז זה לא שפיכות דמים נוראית, רבות דמים וגדולות אכזריות, אבל הקדוש ברוך הוא לא נותן להם מנוחה. למה הוא לא נותן להם מנוחה? כי אי אפשר לבנות חברה, אנושות, בלי אמונה. הקדוש ברוך הוא לא נותן להם שלוש קצת להתפתח. אבל מה שהפסקה באה לענות זה לשאלה, למה אחרי שה... נגמרה עבודה זרה, והם התחילו לדבר על ערכים, למה לא השתנה? וזה הפסקה הבאה לנו. היה צריך להיות שלכאורה זה ישתנה. עכשיו אתם מאמינים במוסר, מאמינים באלוקים, אז למה אתם לא מתנהגים יפה?
הנאצים היו?
כן, עכשיו אתה מדבר על העת החדשה. אנחנו בפסקה הפסקאות האלו מדברים על לפני שעם ישראל חוזר, לפני את הזמן הגאולה. מגיע זמן הגאולה זה פרק חדש, העת החדשה. פה זה תקופה, ו' זה תקופה שלפני שהיה מתחילה הגאולה. עם ישראל בגלות. מפסקה ז', הוא ידעסוק מלחמת העולם הראשונה, שבעצם הרב ידבר על משהו אחר. משהו אחר. זה לא המוסריות, זה ההפך, זה סוגיות אחרות. אולי בדיוק אפור מהקצה השני, שבגלל שהם עזבו לגמרי את הנצרות, כבר נהיה מצב של פרלן מוסר, אבל לא צריך לעסוק במוסר. אז זה נעסוק בעזרת השם בסעיף ח' בעיקר, אבל יעסוק בסוגיה.
אם הדת שלהם בנויה על זה, אז איך רוצים אנחנו רוצים שהם יצאו מזה? אם כבר הדת המוסרים בנויה על התבטלות, אז איתה מלדה...
אני לא יודע לענות על השאלה הזאת. אני לא יודע מה אפשר לעשות איתם, זה בעיה. כל העולם תקוע בזה, כל העולם לא יודע מה לעשות איתם.
עדיף שהם יהיו חילונים כי בכלל לא יאמינו ב...
יש שיטה כזאת, יש דעה כזאת, אבל זה לא עובד, זה לא תופס. אירופה בשנות ה-40-50, 60 של... זו הייתה התפיסה שנהפוך את המוסלמים לחילונים ואז הכל יהיה טוב. וניסו לחלן את כל העולם המוסלמי, צרפת ורוסיה ואמריקה, כל מדינות שהיו הכי חילוניות זה לא עבד. איראן הייתה המדינה הכי חילונית, צריך לדעת את זה. בשנות ה-60 וה-70 המדינה הכי חילונית בעולם פה הייתה איראן. הכי חילונית. הייתה מדינה צרפתית לגמרי, ולבנון. שתי מדינות הכי חילוניות היו איראן ולבנון. נגמר. האסלאם מנצח, גם יותר חלק. לבנון, איראן, אלג'יריה, הייתה מדינה חילונית לגמרי. עכשיו אותו דבר קורה במצרים. זה מאבק שם במצרים. כי יש השפעות שבאו מהכיבוש הבריטי, השפעות חילוניות, זאת אומרת שהבריטים שלטו שם, אבל יש השפעות דתיות והן במאבק. מאוד חזק. והאסלאם הוא חזק, מאוד מאוד חזק. כשהאסלאם מגיע, מגיע איתו השפיכות דמים. מגיע מיד.
אחרי
כן, הרב הרב אמר את זה.
כן, זה לא התשובה
שלו. כן, אני מסכים. אמרתי, אנחנו אשמים. בסדר, זה לא עכשיו על קו, אבל זה, כן, זה נכון. אם הכל, כשאנחנו לא יורדים, אז כל העולם יורד איתנו. כשאנחנו עולים, אז כל העולם עולה איתנו בחזרה, בעזרת השם.
בגלל שאנחנו ירדנו וגם בגלל לדעת יחסית, כאילו לא יודע כמו קוראים לך שורה, אבל גם אצלנו מתחיל בכסף שהיה צריך לפרוק?
אבל לא בכזאת, לא בכל עצמת, כי בעצם של דבר אצלנו יש תורה ומצוות והדרכה, ועולם דמיוני לא כזה מעוות. זה עולם, זה עם ישראל שמר את כל הסדר, איך מקדשים את החיים באמת, מתקנים אותם, שהסדר שלם יש משפט. תורה, מצוות, דינים, הלכות, לא אשליה. זה לא יצר כזאת מצוקה, מועקה, כמו שתרשמה. תראה את הרמב״ם, איך חשוב לו פרק רביעי בשמונה פרקים. להעביר ביקורת על אלו שמדמים באומות. יש אנשים מעם ישראל שמנסים להידמות לה, לחסידים של אומות, הרמב״ם תוקף אותם, בשום אופן אל תסתכלו עליהם. כי אצל האומות הם שונאים את הגוף, כך כותב הרמב״ם, הם שונאים את הגוף. אנחנו לא, אל תסתכלו עליהם. הוא הזהיר אותם, הרמב״ם, הגדולה ישראל הזהירו, אל תנסו להיות כמון. כמו התפיסות הנוצריות שהם שונאים את הגוף. הוא כותב. כן, גם. גם, אבל הרב עושה עם זה חשבונות בעדר היקר, שם הוא אומר, שזה לא צריך להיות אותו דבר, כן. אבל יש חשבון קצת כזה, כן. טוב, זה סוגיות בכתבי הרב ארוכות מאוד, פה זה ככה קצת חלון קטן. בהצלחה, תסולחה.